הראשון בבניינו,
ורבים אחרים שלא ראו את הבית הראשון בתרועה ושמחה להרים קול, דיינו מרימים קול תרועה בפיהם בשמחה רבה, כי לא היה להם למה להשוות את מה שהם רואים, והם שמחו על עצם ייסוד הבית השני. ואין העם מכירים, לא מבחינים בין קול תרועת השמחה לבין קול בכי העם, לא, כבר קשה להבדיל מי בוכה ומי צוחק, כי העם מרעים תרועה גדולה והכל נשמע עד למרחוק. זה מעמד מורכב שרגשות סותרים משמשים בו בערבוביה. עד כאן שארית הפשט שנותרה לנו מהשבוע שעבר. בואו נקרא בפרק ד' עד פסוק ו' כולל. וישמעו צרי יהודה ובנימין כי בני הגולה בונים היכל אדוני, ויגשו אל זרובבל ואל ראשי האבות ויאמרו להם נבנה עמכם כי חכם ולא אנחנו זובחים ממסח אדון מלך אשור המעלה אותנו. ויאמר להם זרובבל וישוע ושאר ראשי האבות לישראל, לא לכם ולנו לבנות בית כי אנחנו יחד נבנה לאדוני כאשר ציוונו המלך. ויהי עם הארץ מרפאים ומבהלים אותם וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם כל ימי קורש ועד מלכות דוריה ושמלך פרס ומלכות אחשוורוש בתחילת כתבו סתנה על יושב יהודה וירושלים. כן, אז צרי יהודה ובנימין, שנדמה לי שכבר אמרנו שהם בעצם מה שאנחנו קוראים השומרונים או הקוטים, כן, הקוטים זה על שם ארץ מוצאם, קוטה, שנמצאת בצפון, מצפון לאשור אפילו, ואילו שומרונים על שם מקום מובאם, שהם עוברו על ידי האשורים במקום יושבי שומרון שהוגלו לקוטה, אז היה חילופי אוכלוסין, כמו שיוסף עשה למצרים בסוף הפרשה שלנו, ואת העם העביר מקצה לקצה. אז צרי יהודה ובנימין שמעו כי בני הגולה בונים היכל, כן, הרי הכל נשמע עד למרחוק, אז זה כבר יצר גם עין הרע, כן, משך הרבה תשומת לב. כי בני הגולה, דהיינו השבים מגולת בבל, בונים היכל לשם אלוהי ישראל, והם ניגשים אל זרובבל, שהיה, כמו שאמרנו, מזרע יהויכין, דהיינו הנשיא, ואל ראשי בתי האבות, ויאמרו להם נבנה עמכם, אנחנו רוצים להשתתף איתכם בבניית המקדש ושיהיה לנו גם חלק במקדש, כי ככם נדרוש לאלוהיכם, כלומר גם אנחנו עובדים לאותו אלוהים לאותם אלוהים שאתם עובדים, ולא אנחנו זובחים מימי עשר חדון שהיה בנו של סנחריב מלך אשור המעלה אותנו פה, כן, הרי בספר מלכים מתואר שהעריות היו הורגים באותם בני קוטה שהגיעו לשומרון, ואז הם תלו את זה בכך שהם לא יודעים את משפט אלוהי הארץ, דהיינו לפי התפיסה האלילית לכל ארץ יש את האלוהים שלה, אז זה לא עוזר שאתה עובד לאלוהי קוטה בשומרון, אתה צריך לדעת מה משפט אלוהי הארץ, איך עובדים אותו. ואז הוא שלח להם כהנים משרידי ממלכת ישראל, והם לימדו אותם לעבוד את השם, אבל הפסוק אומר שאת אלוהיהם היו יראים ואת השם היו עובדים, דהיינו הם לא עזבו את הפולחן האלילי שלהם, אלא הם צירפו את עבודת השם עם העבודה זרה שהם היו רגילים. אז עכשיו הם אומרים, אנחנו כבר קרוב ל-200 שנה או משהו כזה עובדים את השם אלוהיכם כמוכם, ולכן אנחנו רוצים להשתתף בבניין מקדשו. עונים להם זרובבל הנשיא וישוע, ישוע בן יהוצדק הכהן הגדול ושאר ראשי האבות לישראל. כן, כשהפועל בא לפני השמות, אז אפשר להגיד ויומר, לא צריך להגיד ויומרו, כי רק אחר כך כביכול מסתבר שזה כמה אמרו, או שזרובבל הוא העיקר וכל השאר תפלים לו.
ותדבר
מרים ואהרון במשה, נכון? יש המון דוגמאות כאלה, יפה. אז אם אתה מזכיר קודם את השמות, אתה צריך לעשות מתאם של רבים יחיד לפועל, אבל אם זה קודם הפועל, אז אתה כביכול מתעלם, אתה עוד לא חייב להתחשב במה שיבוא אחר כך, נכון? ויומר להם וכו', לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו. כלומר, אי אפשר לעשות את זה ביחד, כי אנחנו יחד, לכאורה זה תרתי דסתרי, אלא יחד, הכוונה באופן ייחודי, רק אנחנו. כן, יחד, יש שם מי שרוצה יראה גם בתחילת ספר מלכים על השתיים הנשים הזונות, שאנחנו יחד בבית, אין איש איתנו בבית. כלומר, יחד זה רק אנחנו. כן, זה ייחוד. כי אנחנו יחד, היינו אך ורק אנחנו, אנחנו מיוחדים מכם בזה שאנחנו נבנה לשם השם אלוהי ישראל. אפשר להבין דרך אגב את המשפט הזה בכפל המשמעות, כי אפשר להבין שרק אנחנו נבנה להשם אלוהי ישראל, ואפשר גם להבין שזה לא סותר, זה משלים, שאנחנו עובדים רק, כן, כי אנחנו יחד נבנה, כי אנחנו עובדים רק להשם אלוהי ישראל. אתם טוענים שאתם עובדים את השם, זה נכון, אבל אתם גם עובדים עבודה זרה. זה משתקף בקרי וכתיב פסוק ב', הם אמרו ולא בוו אנחנו זובחים, אבל באמת ולא אנחנו זובחים, הכוונה זה לא נקרא עבודת השם, כי זה משותף עם עבודה זרה. כן, כאשר ציוונו המלך כורש מלך פרס, ופה הם ויתרו על התורות שלהם ונתלו במה שראינו בהצהרת כורש, שהוא כותב מי וכם מכל עמו יהי אלוהיו עמו, ויעל לירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית השם אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. ואומרים לו, אנחנו מאוד מצטערים, אמרו להם, אבל כורש ציווה שאך ורק מי שגלה מיהודה לבבל וחזר, הוא רשאי להשתתף בבניין הבית. כל גורם אחר, כמו השומרונים שהיו פה בזמן גלות בבל, כן, הם לא גלו, הם לא רשאים להשתתף בבניין. כבר הם, זה שהם לא רצו אותם זה מובן, כי הם לא היו לא מזרע יהודים, וגם לא, גם עבודתם לא הייתה שלמה. אבל היה להם גם במה להתעלות, וזה בנוסח הצהרת כורש. יש בפרק ו' פסוק כ"א על עשיית הפסח בזמן עזרה, ויוכלו בני ישראל השבים מהגולה בכל הנבדל מטומאת גויי הארץ עליהם לדרוש להשם אלוהי ישראל, הם אכלו את הפסח. כלומר, באופן פרטני כן קיבלו גרי צדק מקרב גויי הארץ, אבל זה מי שנבדל מטומאת גויי הארץ, היינו מעבודה זרה, והסכים לדרוש לעבוד אך ורק להשם אלוהי ישראל, אז הם לא נמנעו מלקבל גרי אמת מקרב גויי הארץ, אבל כלאום שלם, כציבור, הם לא הסכימו לשתף איתם פעולה, ובצדק. והם מאוד מאוד נעלבו, והיא עם הארץ, כן, חזל אמרו לשון מקרא לחוד, לשון חכמים לחוד, אז הנה עם הארץ, לשון חזל, זה מישהו שלא קרא ולא שנה, ואילו במקרא עם הארץ, זה העם היושב בארץ. והיא עם הארץ מרפים ידי עם יהודה, כן, להרפות ידיים זה כאילו כשהיד אוחזת בחוזקה במשהו והם מרפים אותה, הם בכוח לתפוס, לאחוז, לא בחרב ולא בעת, לא, כן, לא בכלי עבודה ולא בכלי מלחמה, ומבהלים אותם מלבנות. כן, במקרא יש לפעמים בלהות ולפעמים בהלה, וזה כמו כסף וכבש, סלמה וסמלה וכו'. אפשר גם להבין באופן שהיות והם היו, הפילו עליהם בלהות, דיינו בלהות זה דבר שמפחיד את האדם, אז הם גם הבהילו אותם לבנות, כמו והרצים יצאו מבועלים, דיינו הם בנו מהר, בהפוך על הפוך, דווקא בגלל שהם חששו שהם יתקעו להם מקלות וגלגלים, כמו שבאמת היה, ויעקבו את הבניין, אז בנו את זה ככה בשיטת חומה ומגדל, מהר מהר, לפני שהגיע צו מניעה, כמו שעוד נראה. אז יכול להיות שבגלל זה, הקריא והכתיב, זה בא לומר שהם באמת הפילו עליהם פחד, כמו שעוד נראה בהמשך, בנחמיה בעיקר, בעריכות. כן, נראה בנחמיה, כולנו מכירים את זה בזכות הגמרא בברכות, כן, שאוחזים ברמחים, מעלות השחר, עצת הכוכבים, מתמזל מזלו של הפסוק הזה בנחמיה, שהוא צוטט לתחילת ברכות וכולי, כן, ממש, נראה בנחמיה, שממש איומי גם מוות על נחמיה עצמו באופן אישי, ניסיונות חיסול וכולי. נכון, זה כבר היה על השלמת חומת ירושלים, נכון? אבל גם כאן, אם תשים לב, זה בפסוק הבא, ממקורש ועד דריווש וגם החשברוש, כלומר, מדובר פה על תקופה ארוכה, לאו דווקא על שלב מסוים. בכל אופן, מה שרצינו להגיד, שהמבלהים או מבהלים, זה יכול להיות בכפל משמעות, שמפילים עליהם בהלה וממילא גורמים להם למהר בבניין.
עם הארץ זה הכותים?
כן, עם הארץ זה העם שיושב בארץ לאפוק שווה הגולה, שהם היו עולים חדשים. עם הארץ יושבים פה, אני יודע מה, 200 שנים בערך, או אפילו קצת יותר, מאז חורבן שומרון. מה שנקרא ב... איפה זה גויה הארץ? ראינו את זה בפרק ו. טוב. וסוחרים עליהם, היום היינו כותבים סוחרים בסין. ולא בסמך, כן, היום סוחרים זה מקימים סכר, ואילו סוחרים בסין זה נותנים שכר, אבל זה לא הכרחי הבידול הזה, כמו שהיום לפרוס בסמך זה לפרוס פרוסות, ולפרוס בסין זה לגלגל יריעה או משהו כזה, אבל אין לזה מקור, כן, זה בידול מאוחר יותר, שאין לו מקור במקרא. אז פה הכוונה משלמים שכר ליועצים, שילשינו אצל המלך, לוביסטים, מה שנקרא היום, להפר עצתם, היינו להפר את תוכניות הבנייה שלהם, והחבלות הללו במפעל שיבת ציון נמשכו כל ימי קורש, ובימי דריווש, ובימי החשברוש בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים, לפי חז"ל, וזה גם מאושש במקראות, כמו שראינו, שגם מרדכי וגם המן בעצם הגיעו מכאן לשושן הבירה סביב המאבק על בניין המקדש. זה היה כל העימות בין מרדכי להמן היה בעצם סביב הנושא הזה. אז בעצם באים לומר לנו כאן שההתנגדויות לא פסקו. נשאר לנו מלך אחד שלא הזכרנו אותו, הרביעי, שזה ארתחשסתא, וזה נראה בעריכות בפסוק זין ועד פסוק כף דלת. היינו בעצם פסוק זין ופסוק כף דלת מדברים על המלך המאוחר לכל הארבעה, שהוא ארתחשסתא, ואילו בפרק ה' אנחנו חוזרים חזרה לתקופה של זרובבל וישוע, שזה ימי קורש ודריווש, ואולי אחר כך גם החשברוש. בסדר, אז כאילו אנחנו מזכירים פה ממש בקצרה, באופן כללי, את ההפרעות לבניין בימי שלושת המלכים הראשונים, קורש, דריווש והחשברוש, ומרחיבים על מה שהיה בימי ארתחשסתא, ואז בתחילת פרק ה' חוזרים חזרה לימי קורש ודריווש. בסימנים זה דריווש, זה בקמץ קטן, דור יבש?
לא.
או קמץ רחב? רחב. טוב? בסדר. אבל הרשי בשבא נח, אני מניח, לא?
כן.
טוב, מעניין. בסדר. אז בואו, אנחנו ככה עכשיו גם עוברים לשפה ארמית, והיא אפילו לא ארמית שאנחנו מכירים, לא מתרגום אונקלוס, לא מתלמוד בבלי. זה ארמית מקראית, קוראים לזה. יש בה הרבה מילים פרסיות גם, מטבע הדברים. אז עד איפה נקרא? כי זו הייתה שפה מוכרת ומדוברת, אבל אנחנו נראה שלא הכל בארמית, אלא בעיקר כשהוא מצטט מסמכים ושטרות שכן נכתבו בארמית, במקורם, או לפחות בעתקם, כמו שמיד נראה, אז הוא מצטט אותם כלשונם. כאילו רוב הספר כן כתוב בעברית, למעט... בגלל שהוא מצטט מסמכים ושטרות שנכתבו בארמית, אז הוא השאיר אותם בלשונם המקורית. יש לכם רווח פרשה אחרי פסוק י' אחרי י' א' אחרי י' גם וגם אצלנו אצלכם רק אחרי י' א' טוב, אז בואו נקרא עד סוף, עד פסוק י' א' כולל, בסדר? אנחנו בפסוק ז', כן. ובימי ארתך שסת כתב בשלם מטרדת ואל כן אבותיו על ארתך שסת מלך פרס וכתב הנשתבן כתוב ארמית רחום בעל תעם ושמשי ספרה כתבו גרה חדה על ירושלם לארתך שסת מלכה כנאמה עדיין רחום בעל תעם ושמשי ספרה ושר דין היה ואפרסה תחיה תרפל היה אפרסה היה הרכבה יהיה בבלה יהיה שושן חיה דהיה עלה מיהיה ושער ומיה דהגלי אוסנפה רבה ויקירה ועודם עמו דשמרין ושער עבר נהרה דנא פרשגן יגרת די שלחו עלוי על ארתך שסת עבדך אנש עבר נהרה ובענת טוב ובימי ארתך שסת שהיה אחרי אחשוורוש כתב בשלם ומטרדת ותבאל ושאר כנבותיו, כנבותיו זה חבריו, על, כן, דהיינו אל ארתך שסת מלך פרס, ועוד מעט נראה שהחבר'ה האלה, שלושה האלה ושאר חבריהם הם מהשומרונים, מעמי הארצות, וכתב הנשתבן, כן, נשתבן זה תקציר של האיגרת או משהו כזה, כך נדמה לי, אני רק... נבדוק אם אני מדייק לגמרי. לא, האיגרת, המסמך, כנוותיו זה רעב או עמיתיו, והנשתבן זה האיגרת או המסמך, אז היא כתובה ארמית ומתורגמת ארמית. למה, מה זה הדבר הזה? אז כתובה, הכוונה לצורת הכתב, ומתורגמת זה לשפה. יש ספר, יש ספרים מאוד יפים של יהודי בשם הרב יהודה לנדוי, או לנדי קוראים לו, נדמה לי שהוא מטלסטון אם אני לא טועה, אז הוא מוציא ספרים ככה שמלווים כל מיני ספרי התנך בממצאים ארכיאולוגיים ועושה עבודה מאוד יפה. יש על מגילת אסתר ספר מאוד יפה, ונדמה לי שגם על ירמיהו הוא הוציא ספר מאוד מבהיר את הדברים. אז בספר מגילת אסתר, כן, סתם למשל, אתה פתאום שאתה רואה איך נראה הארמון והמדן, המדן זה שושן הבירה, אז איך הוא נראה היום, אתה מבין את המגילה, את כל החצר הפנימית, בית הנשים, אל בית המלך, אתה פשוט מתחיל להבין על מה מדובר שם. אז שם בספר הוא כותב שכל המסמכים שנכתבו מי המלך בפרס, לעבר הנהר, כן, עבר הנהר במשמעות של העבר המערבי של הפרס, ביחס למי שיושב בפרס, אז אנחנו נמצאים בעבר הנהר. אז כל המסמכים הללו היו בשני העתקים. העתק אחד בפרסית, וזה כתוב בכתב יתדות, ועל לוחות טין, כן, שהיו ככה עם מזמל ופטיש על חמר רך, ואחר כך מייבשים את זה, וזה היה נשאר בארכיון של המלך. והיה העתק שהיה נמצא לא משנה אם זה אצל השולח או אצל המקבל, כשהיו אגרות מכאן לכאן, אז היה כאילו, בפרסית זה נמצא בשושן הבירה, או בבבל, בתקופה שהמלכים היו שם, ואילו כאן, נניח, בשומרון, שכרגע אנחנו מדברים עליה, אז היה על פפירוסים, שזה היה מקורו במצרים, וכתוב בכתב מרובע, שזה כתוב ארמית, דהיינו, בכתב אשורי מרובע, הרי בזמן עזרא התחלף הכתב, ובשפה ארמית, דהיינו, לא בשפה הפרסית, לכן כתוב ארמית ומתורגם ארמית, דהיינו, לעומת המסמך שנמצא בשושן, אז אומר עזרא, כותב הספר, שאני מעתיק מתוך העתק של האיגרת, שהוא כתוב בכתב מרובע ובשפה הארמית, ולא בכתב יתדות ובשפה הפרסית.
זאת אומרת, אז מה
שאתה
מפה בעצם זה
העתק.
כתוב אשורית, אבל מתורגם ארמית.
זה כתוב בכתב ארמי, דהיינו אשורי מרובע, ולא כתב יתדות. לא הכתב העברי הקדום, כן, ולא כתב דעץ, מה שחזל קוראים, ובשפה הארמית. ואילו העתק המסמך, או המסמך המקורי, היה בפרסית, בכתב אחר ובשפה אחרת, וגם על חומר אחר. כן, אז כתב הנשתבן, דהיינו כתב האיגרת, או המסמך, שאני מעתיק ממנו, אומר עזרא, כותב עזרא, הוא כתוב באותיות ארמיות ובשפה ארמית ולא בשפה הפרסית בה הוא נכתב. כשהם כתבו למלך הם לא כתבו לו ארמית, כתבו לו פרסית. אבל העתק אצלם נשאר בארמית כי ככה דיברו בשומרון. וגם הכתב היה ארמי. ואילו מה שאצל המלך זה היה בשפה הפרסית ובכתב שהוא משתמשים בו בפרס, שזה כתב יתדות. רחום בעל תעם. ושימשה היא ספרה. הספרה זה הסופר, שזה לא סתם איזה מזכירה או קלדנית, אלא סופר המלך זה מישהו שרשאי לנסח מכתבים ופקודות וצווים ואגרות. ובעל תעם זה, כן, בעל הצו, דיינו מי שראוי להוציא פקודות. כלומר, כנראה מדובר על הפחה של שומרון, נגיד במקביל נחמיה שבשלב מאוחר יותר היא הפחה ביהודה, ולזרובבל שכרגע הוא הפחה ביהודה. אז שני האנשים הבכירים ביותר בפחוות שומרון, שהייתה מחוז מהממלכה הפרסית, כתבו איגרה חדה על ירושלים, כן, כתבו איגרת אחת על ירושלים, לא אל ירושלים אלא בנוגע לירושלים, לארתחשסתא מלכה כנמה, כנמה זה בדיוק כמו שכתוב בתורה, למור, ויאמר השם אל משה למור, דהיינו כך וכך כתוב, כנמה, כמו שנאמר, כמו שנצטט. עדיין אז, ופה הוא מרחיב יותר את השולחים, שרחום ושמשי הם כתבו, יכול להיות שהם ידעו פרסית, אבל בעצם עוד ועוד אנשים עמדו מאחורי המכתב וחתמו עליו, רחום בעל תעם ושמשי ספרה שנזכרו בפסוק הקודם ככותבים, ושאר כן אבא תהון, דהיינו חבריהם עמיתיהם, שהיו דיניה, דיניה זה דיינים, דהיינו שופטים בפחוות שומרון, ואפר סת חיה, שזה פקידים בפרסית, ומכאן ואילך זה כבר לא בעלי תפקידים אלא מדבר על מוצאם, תרפליה אפרסיה ארכביה ובליה שושן חיה דהיה אלמיה, דהיינו יוצאי, כן, תרפליה זה אנשי עבר הנהר, תרפלה בפרסית זה עבר הנהר, הפרסיה זה יוצאי פרס שהיו פה גויים, כן, וארכביה זה ערך ואקד וחלנה מבראשית, ובני בבל, ובני מה הבא בתור? בני שושן, ודהיה גם שמקום, ועלמיה, עלם היא, כן, עלם המדינה, שושן הבירה אשר בעלם. בקיצור, בני כל העמים שהרכיבו את פחוות שומרון הצטרפו לפשקביל הזה, ושאר אומיה, ועוד כאלה אומות שלא נזכרו, מה אתה רוצה לומר? תרפלאיה, וזה מכאן ואילך, כן, דיינים ופקידים, זה דין היה ואפר סתחיה, ואפר סתחיה, מכאן ואילך, תרפלאיה וכולי, זה בני עמים שונים שחתמו על המסמך הזה, ושאר אומיה שלא נזכרו בלשונם, כי היו כנראה פחות חשובות, או עם פחות אנשים, די הגלי אשר הגלה, אוסנפר, או אסנפר, איך? מה זה? שוונע? כן, השאלה אם זה כמה צרכיו. אני הייתי קורא אוסנפר, אבל טוב, אסנפר. טוב, אסנפר. אז למה בדריאבש אמרתם לי לא כך? מה? את צריכה להיות דריאבש, גם שם יש מתג, לא? טוב, אסנפר רבה ויקירה, מי זה היה? מקודם ראינו אסר חדון, נכון? בפסוק ב' שהוא הביא אותם לשם, וכאן הם תולים את זה באסן הפר, שזה כנראה אשור בניפל, בנו של אסר חדון שנזכר בפסוק ב'. אז הוא אסנפר הגדול והנכבד הגלה אותנו לכאן לשומרון, והוטב הימו והושיב אותם בקריה די שמריין, בעיר של שומרון, דיינו בעיר הבירה של ממלכת שומרון, ושאר עבר נהריו, ובשאר מקומות עבר הנהר, שוב, כאשר פה עבר הנהר זה, כן, כשיהושע אומר בעבר הנהר ישבו אבותינו מלפנים, תרח, אבי, אברהם, ואבי נחור, אז הוא מדבר על עבר הנהר המזרחי, כי הוא נמצא פה ביריחו, אז הוא מדבר על עבר הנהר, אבל כשהם מדברים אל מלך פרס, הם אומרים לו, שאר היושבי עבר הנהר, זה עבר הנהר מבחינת מלך פרס, דיינו העבר המערבי. קיצור, כל הפלסטינאים, כל הערבים שישבו פה בתקופה ההיא, כתבו ביחד איגרת סתנה אל המלך. נגיד פסוק ו', כתבו סתנה על יושבי יהודה וירושלים במלכות אחשוורוש, אבל לא כתוב מה הם כתבו. פה בימי ארתחשסתא שהיה אחרי אחשוורוש, אז גם כתוב מפורש, עזרא מצטט את איגרת הסתנה שלהם. וכענת, זה כמו, מה זה וכען בארמית?
כאן.
לא. מה זה וכען בארמית? כעת, עכשיו, יפה. אז וכענת זה עכשיו. כמו להגיד בקיצור, או איך אומרים היום? כאילו, ובכן, משהו כזה. וכעת, היינו, אחר כל ההקדמה הזו, מי כתב את האיגרת, ומי, בשם מי הוא כתב וכו'. עכשיו נגיע לגוף האיגרת. קראנו עד את י' א', קראנו, נכון? דנה זה פרשגן איגרתה, זהו, פרשגן זה תעתיק. איך זה נקרא במגילת אסתר? פצ'גן הכתב, כי כנראה שפצ'גן זה בפרסית ופרשגן זה בארמית. וכתב לו את משנה ספר התורה הזה, יד פרשגן ספר אורייתא, ככה הוא כתוב מתרגם. אז משנה זה תעתיק שני, כן, הוא כותב לו ספר תורה שני. דנה זה פרשגן איגרתה, זה העתק האיגרת, די שלחו עלוי אשר שלחו אליו אל ארתחשסתא מלכה, עבדך אנש עבר נהרה, כן, עבדך יושבי עבר הנהר המערבי, וכענת, כן, ובכן. אז הקדמות והתפלספויות רבות, אבל בסוף גם נגיע לעניין, אבל נראה את זה כבר. מה אתם רוצים, בקיצור? אז נראה מחר בעזרת השם. בסדר. גם כשהייתה מלכות עם הרבה בירוקרטיה. וכותבים, ותעתיקים, וכך וכך.
הרב כאן, כמה אנשים שלחו אותה?
שניים כתבו אותה, נכון? וחום ושבתאי. נכון?